אנחנו בדף, במסכת בבת הדף, קוף ממזיין, לעילוי נשמת מורנו הרב חנוך ורבי טוביה, זכר צדיק לברכה. סליחה, קוף ממחת, אנחנו במסכת בבת הדף קוף ממחת, לעילוי נשמת מורנו הרב חנוך ורבי טוביה, זכר צדיק לברכה. כן, אז אתמול הגענו ככה קצת אחרי תחילת הדף, אלא היבא אלוהו, שורה שביעית, היבא אלוהו. דקל לאחד ופירותיו לאחר מהו. כן, אז אנחנו נמצאים פה בכל הסוגיה של מתנת שכיב מרע. כן, מתנת שכיב מרע ביסודה ראינו למעלה בדף הקודם דיון אם זה מדאורייתא או מדרבנן. כן, גם אם זה מדרבנן, עינה של תורה ועשה אוקיי של תורה, ראינו שכירושה שביו רבנן. אנחנו יודעים את הדין שמתנת שכיב מרע היא חלה בשעת מיטה, נכון? היא חלה בשעת מיטה כמו ירושה, ויש בזה דין של אם עמד חוזר, נכון? מה זאת אומרת אם עמד חוזר? אם הבן אדם עברי עכשיו, אז הוא יכול לחזור בו מהמתנה שהוא נתן. כי אנחנו אומרים, כמו שראינו בדף קוף מבב, שיש פה עומדן דאטה, עומדנה, שהוא לא נתן את זה אלא על דעת שהוא ימות. אנחנו גם יודעים עוד חלוקה במתנת שכיב מרע, במתנת שכיב מרע במקצת, למתנת שכיב מרע בכולה. כל הדין הזה שמתנת שכיב מרע שזה חל בשעת מיטה ואם עד חוזר, דווקא מתנת שכיב מרע בכל נכסיו, שעד זה שמת עומדן דעת, מה, האדם נותן את כל נכסיו, מה פתאום? כנראה, ודאי שהוא עושה את זה על דעת שהוא ימות. ולכן אז בזה חל הדין שמתנת שכיב מרע שאינה צריכה קניין, ואם עמד חוזר, אבל אם מתנת שכיב מרע במקצת, זאת אומרת רק חלק מהנכסים, הוא שייר חלק מהנכסים, ואנחנו בעזרת השם נראה, לא דף הבא, אלא דף לאחר מכן, כמה צריך לשייר, ואיזה נכסים צריך לשייר, אבל גם אם שייר, מתנת שכיב מרע קצת, כלומר למקצת, לאו דווקא במקצת, מקצת הכוונה היא שזה לא כל נכסיו, זה הכוונה במקצת, זה כבר אין לזה דין שמתנת שכיב מרע, יש לזה דין שמתנת בריא, ולכן במתנת שכיב מרע מקצת צריך קניין, וגם אם עמד הוא לא חוזר, כי זה נקרא מתנת שכיב מרע גמורה, אלא אם כן הוא ציווה מחמת מיטה, כלומר שהוא אמר במפורש שאני נותן את המתנה הזאת אפילו מקצת בגלל שאני הולך למות. אז
שכיב מרע.
מה?
מה זה המפורש הזה? זה אותו דבר?
אם הוא מפורש, הוציא מפיו שבגלל שאני...
בשכיב מרע רגיל אתה לא אומר את זה?
שכיב מרע לא צריך להגיד להוציא את המילים שלו מהפה. עצם זה שהוא נותן כל נכסיו, אנחנו עומדים מדעתו לכך. מתנת שכיב מרע במקצת, אז רק אם הוא אמר את זה, רק אם הוא ציווה מחמת מיטה, אז אנחנו אומרים שאם עמד חוזר. כן. אז אלו הדינים הבסיסיים שראינו מתנת שכיב מרע.
מה נקרא אם זה דאורייתא
דרבנן? להלכה אני חושב שקיים עליהן שזה דרבנן. תוספות סובר שאין אפילו דעה כזאת שזה דאורייתא. לפי תוספות גם שכתוב למעלה דאורייתא, זה רק אסמכתא ראינו. כן, על כל פנים אנחנו נמשיכה, שלום וברכה. וכי לפני שאנחנו מתחילים פה את היבא אלוהו, אנחנו נדלג רגע לדף קוף ממחת עמוד ב', כי היבא של דף קוף ממזיין עמוד א' היא בנועה על איזה מידה שאנחנו צריכים להשיג מדף קוף ממחת עמוד ב', כך אומר הרשב"א, לכן אנחנו נלמד פה כמה שורות, אחרי זה נחזור למעלה. בדף קוף ממחת עמוד ב', בשורות הרחבות שורה שנייה, אתם רואים סוף השורה השנייה כתוב, אמר רב יוסף בר מניומי אמר רב נחמן, אתם רואים? אמר רב יוסף בר מניומי אמר רב נחמן, שכיב מרע שכתב כל נכסיו לאחרים. כן? אז זה מתנת שכיב מרע שכותב את כל הנכסים שלו.
כתב, הוא לא דיבר.
כן, אבל זה לא משנה אם כתב או אמר, זה אותו דבר. בעניין, בסדר, נכון, אבל זה בלאו דווקא. שכיב מרע, בין אם כתב, בין אם אמר. שכיב מרע שכתב כל נכסיו לאחרים. רואין, אז יש שני מצבים. אם כמחלק צריך לגרוס פה, אז מת, קנו כולן, עמד, חוזר בכולן. אני תכף אסביר את זה. אם כנמלך, אז מת, קנו כולן, ועמד, אינו חוזר אלא באחרון. מה זאת אומרת? אז אנחנו נסביר את זה, את שני המצבים שרב נחמן אומר פה. אם כמחלק, מה זה כמחלק? מחלק, הכוונה היא שמשעה ראשונה שהוא מתחיל לחלק, אז הוא מחלק את כל הנכסים שלו. הוא בעצם בא ואומר, זה לרובן, וזה לשימון, וזה ללוי, וזה ליודו, כן? כל אחד ואחד, כך הוא מחלק לאט לאט את כל נכסיו. רק שמע, הוא לא יכול להגיד את כולם בבת אחת, אז הוא אומר את זה, אבל הוא אומר את כולם בלי הפסקה בין אחד לשני. הוא לא אמר, זה לרובן ושתק 5 דקות, ואחרי זה אמר וזה לשימון. אמר את הכל בעצם במשפט אחד. אז במצב כזה, זה מתנת שכימרה רגילה, כי בעצם הוא נותן את כולם, כן? מתנת שכימרה, אתה לא חייב לתת את זה למישהו אחד, אתה יכול לתת לכמה אנשים. העיקר, מה התנאי להגדיר את זה כמתנת שכימרה, כמו שאתה אומר, שהכוונה שנותנים את הכל. ולכן, ממילא, זאת מתנת שכימרה קלאסית, לכן, אם מת, אם הוא בסוף מת, קנו כולם כדין מתנת שכימרה, שבשעת מיתה יחלה. אבל אם עמד, כלומר, אם הוא עברי, אז הוא יכול לחזור, אבל הוא חוזר בכולן. למה הוא חוזר בכולן? כי הכל זה היה בעצם מתנה אחת. אז הוא יכול לחזור, רגע, כן, עד כאן זה די פשוט, אבל הנקודה שצריכה הדגשה פה היא שהוא חוזר בכולן. כלומר, גם שרובן, כשהוא נתן לרובן ברגע הראשון, כאילו הוא עוד לא נתן לשימון, אבל זה לא נחשב שרובן זה היה עדיין במקצת. כי כיוון שהוא אומר, רובן, שימון וכולם ביחד, אז מתייחסים לכולם כיחידה אחת, כולם נחשב מתנת שכימרה בכולה, ולכן ברגע שהוא עברי ועמד, עמד ועברי, אז הוא יכול לחזור בכולן. לעומת זאת, אם כן נמלח, זה המקרה השני, מה זה כן נמלח? הכוונה היא ככה, תסתכלו ברשב"ם, הרשב"ם אומר כן נמלח, שורה תשיעית ברשב"ם, אם כן נמלח, שלא היה בדעתו לחלק כל נכסיו מההתחלה, אלא אחר שחילק, נגיד לרובן, אז הוא שתק ולא רצה לחלק עוד, ואחר כך הוא חזר ונמלח בעצמו לחלק כל הנותר. כלומר, הוא נתן ביום ראשון לרובן, זהו, לא אמר כלום. ביום שני הוא אמר, ואת השדה הזאת אני נותן לשימון. ביום שני רביעי, כן, הוא נתן לרובן מקצה, נתן לרובן שדה א', ביום ראשון, ביום שני הוא אמר, אני עכשיו ביום שני נותן את השדה השנייה לשימון, ביום שלישי ללוי, ככה לאט לאט הוא חילק את כל החסים, אבל כל יום הוא בעצם, כל יום בעצם הייתה מתנה חדשה, אז כשהוא נתן לרובן ביום הראשון, אין סיבה להגיד שהוא חשב אז שהוא ייתן לשימון. אז ממילא במקרה כזה יוצא, תעשו בוא נעשה חשבון לבד, במקרה כזה יוצא, שבעצם, הרי בסוף כשהוא הגיע לגמר את כל הילדים, את כל מי שהוא רוצה לתת, אז האחרון זה כבר בסוף, לא נשארו נכסים. אז בעצם יוצא שכל המתנות שהיו לפני האחרון, זה נחשב מתנת שכימרה, במקצת, כיוון שכשהוא חילק אותם, תמיד נשאר עוד משהו. היחידי שהוא מתנת שכימרה גמורה, שלא צריכה קניין, וגם יכול לחזור בה, זה האחרון שהוא נתן לו, נכון? ככה יוצא, כי כשהוא נתן לראשון, עוד נשארו נכסים. רק כשהוא נתן האחרון, אז יוצא שלא היו נכסים יותר. זה אומדן, זה ברור, אם הוא היה רוצה זאת, זה היה אומר את הכל במשפט אחד. למה? כי הוא לא קיבל החלטה עדיין. אם הוא לא קיבל החלטה, אם הוא קיבל החלטה, הוא היה אומר את הכל ביחד. אם הוא עושה את זה בפרוסות, כנראה שהוא לא קיבל החלטה.
אוקיי, ואם הוא אומר שהוא קיבל החלטה, אני קודם כולם, אלא מה? אבל אם אני אומר זה, אתה לא יודע מי למה.
למה לעשות ככה?
כי אתה רוצה לבדק לבדוק את כל האפשרויות, בשביל זה יש לך קורה.
לא, זה לא נקרא, זה לא הגיוני שאדם יעשה. אבל מוישה, זה לא הגיוני שאדם יעשה ככה. אם אדם קיבל החלטה, אז הוא אומר.
כן, אבל יש מלא נכסים, אז מה ניתן לזה, לזה ולאהוב?
אז הוא לא קיבל, אז זה בדיוק מה שאתה אומר.
הוא קיבל החלטה שאתה נותן את הכל. רק מי מה הוא? הוא קיבל, הוא כבר עולה למה לעשות את כל החלטים,
זה לא נקרא, לקבל החלטה, זה לא נקרא לקבל החלטה על הכל, כי ברגע שאתה משאיר לך אפשרות להתחרט. אז זה לא נקרא שנתת בבת אחת. נתת בבת אחת, זה כשאתה נותן בבת אחת. כשאתה נותן ביום אחד חלק, אז אתה שר, לא נתת. זה נקרא מתנת שכימרה. אני רוצה שכל המתנות הראשונות היו מתנת שכימרה מקצת, שבעצם יש להם גדר שמתן בריא, שהם צריכות קניין ולא יכול לחזור בו. רק המתנה האחרונה יש לגדר את הדין המיוחד שמתן שכימרה. זה מה שכתוב פה בדבר רב נחמן. אם כן נמלח, אז מה קורה? אם מת, קנו כולם. ברור, נכון? כי כשהוא מת, אז קנו כולם. גם הראשונים, הרי הוא עשה קניין, זה חל. אבל אם, ואם עמד, אינו חוזר אלא באחרון. למה אינו חוזר אלא באחרון? כי בראשונים, מתנת שכימרה מקצת שעושה קניין והיא חלה. אבל האחרון הוא מתנת שכימרה שאם עמד חוזר. זה, אלו שני המצבים של כמחלק וכנמלח, ואחרי אנחנו יכולים לחזור לעמוד א'. אומרת, הגמרא בעמוד א', היא באיה להו, אנחנו בשורה השביעית, היא באיה להו, דקל לאחד ופירותיו לאחר. מהו? מי שיער מקום פירה או לא שיער? מה הספק? אומר הרשב"ם שמדובר פה, גם פה מדובר בשכימרה, כן, הוא דוחה פירות, יש כאלה שפרשו מדובר מתנת בריא, והרשב"ם אומר שזה לא מבין, אחרת זה לא היה צריך להיכנס לפרק הזה, אלא לפרק המוכלת הספינה. אכן אומר הרשב"ם, מדובר פה במתנת שכימרה. אז מה הספק? מדובר פה שהיה לו דקל, זה זה קרקע שעלה יש דקל, כן? והוא נתן את הדקל לאדם אחד. על הדקל הזה לא היו פירות כרגע, הוא נתן את הדקל בלי הפירות שעליו. עכשיו, כיוון שלא היו פירות, אז יוצא שכל הנכסים שיש לו כרגע, זה רק הדקל הזה. אז ברגע שהוא נתן את הדקל לאחד, כן? אז בעצם, אז הוא נתן את כל נכסיו, נכון? אחרי זה הוא נתן את הפירות לאחר. את הפר, כן, אחרי כמה זמן הוא נתן את הפירות לאחר. אומרת הגמרא מהו? כן, אז זה כמו נמלח כזה, זה כמו נמלח כזה, שהוא נתן... מה?
לא היה משהו כזה לפני
זה, מה, עניין דקל לפירותיו, ודברים כאלה? לא, את המקרה הזה עוד לא היה לנו. אז דקל אחד הוא פירותיו לאחר. מהו? מי שיער מקום פרי או לא שיער? בוא נראה, אומר הרשב"ם בדיבור מתחיל, יבאו לדקל אחד, אז בהתחלה הרשב"ם מביא את הפירוש שהוא דוחה, אבל אנחנו נקפוץ, נדלג לפירוש שהוא משאיר למסקנה. זה מתחיל בשורות הרחובות, ועל כורחין, אתם רואים בסוף השורה, בשכיב מרע מוקמינלה, והמתנית עם קאי. זה הולך על המשנה. דקטני בשכיב מרע, כתוב לגבי שכיב מרע, אם שיער קרקע כלשהו, מתנתו מתנה. כך למדנו במשנה, בדף קוף מבב, ששכיב מרע ששיער קרקע כלשהו, אין מתנתו קיימת. למה? כי זה נחשב מתנת שכיב מרע במקצת. אז אם אדם נתן מתנת שכיב מרע ויש שיער קרקע כלשהו, המתנה שלו לא קיימת. אלא אם כן, הוא עשה קניין. שכיב מרע שכתב כל נכסיו לאחרים, סליחה, שכיב מרע שכתב כל נכסיו, שכיב מרע שכתב כל נכסיו לאחרים ושייר כלשהו מתנתו מתנה, אז זה מה שכתוב בשנה, מתנתו מתנה, הואיל ושייר לעצמו, אבל זה כמתנת בריא, ולכן אפילו אם עמד, אז מתנתו קיימת. ברגע שאדם מתנה במקצת, מתנתו קיימת. אז היא אומר הרשב"ם, והיא באה אליהו, כן? כי זה מתנת שכיב מרע מקצת, שאי אפשר לחזור בה. היא באה אליהו, אם נתן דקל לאדם אחד ונמלח, כן? נמלח זה מה שראינו קודם בעמוד ב', וחזר ונתן פירותיו לאחר. ואמרינה לקמן, פה הוא מצטט את דברי רב נחמן. מה? הוא בהתחלה נתן את הפירות, את ה, סליחה, הוא נתן את הדקל. הפירות לא היו עליו... בסדר, אז יכול להיות שהיו פירות. בסדר, בסדר. אחרי זה הוא נמלח. כן, אבל אני לא חושב שזה מדובר פה נמלח כמו שאתה רוצה להפרש שהוא חוזר בו. אלא נמלח פה... זה כמו שהסבר בעמוד ב', נמלח הכוונה שהוא עשה את זה באופן, במדרגות. הוא נתן בהתחלה דקל בלי הפירות. רק את, כמו בעמוד ב', נמלח, מה זה היה שם? נמלח בעמוד ב', זה היה הכוונה היא שהוא נתן את זה בשלבים, נכון? זה כך הסברנו שם נמלח.
כתוב שם נמלח.
בוודאי, אם כן נמלח. כן. לא נמלח שהוא חזר בו, נמלח הכוונה שהוא שתק בדרך, הוא עוד נמלח, הוא עוד לא גמר בדעתו. אז הוא נתן בהתחלה רק את הדקל בלי הפירות. נתן דקל אחד, דקל לאדם אחד, ונמלח, כלומר הוא שתק, וחזר ונתן פירותיו לאחר. ואמרים לו לקמן, אמר רב נחמן, שכיב מרע שקרקע כתב כל נכסיו, אם בנמלח,
כן,
אז,
נמלח.
או כן נמלח, נכון, יכול להיות בנמלח או כן נמלח, זה אותו דבר. אם בנמלח, כלומר במציאות שהוא נמלח, אז מת, קנו כולן, זה ברור, כשהמתנה קיימת ברגע שמת, אבל אם עמד, אינו חוזר אלא באחרון בלבד, נכון? כך אמרנו, כי רק האחרון הוא זה שהוא מתן שכיב מרע בכולה. לפני כן רק... למה? דלא אבה בי שיעור, רק האחרון אין בו שיעור. אבל כמי הראשונים דה אבה בהן שיעור קנו. ממילא פה הספק הוא כזה, ואחה, מאמרינן שיער מקום פרה, כלומר, כשנתן הדקל הראשון בלא פירות, אדם נותן בהתחלה דקל, הוא אומר, אני נותן לך את הדקל. אז יש פה עומדן דעת, השאלה, כשאני נותן את הדקל, ואני לא נתתי את הפירות, נתתי דקל בלי פירות. הוא נתן עכשיו רק את הדקל, בלי הפירות, הוא נתן לך דקל. ולא נתן את הפירות שעליו. מה? נתן דקל לאדם אחד. על הדקל הזה אפילו היו פירות, אבל הוא נתן את הדקל בלי הפירות. מי לא, מי אמר?
הוא אומר
שנתן הדקל הראשון בלא פירות.
הוא לא אמר, אני לא נותן את הפירות.
צריך לומר שככה הוא אמר, שנתן הדקל הראשון בלא פירות. זה מה שהוא אומר. נתן דקל לאדם אחד, ונמלח וחזר ונתן פירותיו לאחר. מה זה נמלח? לא! הסברתי לכם. זה הנמלח של עמוד ב', לא הנמלח. אתם, אנחנו בדרך כלל מפרשים, אתם צודקים שבדרך כלל נמלח, אנחנו מפרשים חזר פה. אבל לכן קראנו את הגמרא בעמוד ב', ששם הגמרא מחלקת בין מחלק לבין נמלח. מחלק זה שהוא עושה את הכל בבת אחת, נמלח זה שהוא עושה את זה בשלבים. אז גם פה הנמלח זה אותו המשמעות, אבל שמה מכניס את הנמלח? זה לא כתוב פה בגמרא. נמלח, הכוונה, הוא נתן אדם דקל. אמר, הדקל שלך, בלי הפירות. ואחרי זה הוא נתן, חזר ונתן לך הזמן את הפירות למישהו אחר. אז הוא חילק את הדקל הזה, את הדקל ואת הפירות. זה מה שהוא אומר פה. כשנתן הדקל הראשון בלא פירות, זה הספק של הגמרא, כשאבנה נותן דקל בלא פירות. אז האם שייר לעצמו מקום הפירות, מה זה מקום הפירות? דיינו את ענפי האילן שבו גדלים הפירות, וכשנתן לשני את הפירות, עכשיו כשהוא נתן לשני את הפירות, עדיין מקום הפירות שייר לעצמו. כלומר, מה יוצא בעצם? יש פה, אנחנו מחלקים בעצם את האילן הזה שלוש חלקים. יש כאילו את האילן עצמו, את הדקל, יש את הענפים שמצמיחים את הפירות, זה מקום הפירות, ויש את הפירות עצמם. הגמרא מסתפק, כשאדם נותן, אדם נותן למישהו דקל, אבל בלי הפירות, אז בעצם הוא לא צריך את הענפים שמצמיחים את הפירות, את כוח הצימוח של הפירות הוא לא צריך, כי הוא לא קיבל את הפירות. אז השאלה היא, האם הוא בעצם גם לא נתן לו את הענפים, כיוון שהוא לא נתן לפירות, גם הענפים לא בכלל, ואז הוא שיער לעצמו את ה, את, בעצם את הענפים האלה. את ענפי האילן שעליו גדלים הפירות הוא שיער לעצמו, והענפי האילן האלה יורנקים בסוף מהקרקע, אז יוצא שהוא שיער לעצמו. עכשיו, אם הוא שיער לעצמו... לא, רגע, אחרי אמרתי לך, השאלה פה, האם האילן מחולק לשניים או לשלוש? זה בעצם השאלה, כן? האם אנחנו אומרים ככה, האם כשהוא נתן את האילן לאחד, את הדקל לאחד ואת הפירות לאחר, אז הוא לא שיער לעצמו כלום. הוא נתן אילן לאחד, פירות לאחר, אז יוצא שהאחרון זה מתנת שכיב מרע בכולה, וזה שלפני כן, זה שקיבל את האילן, זה מתנת שכיב מרע במקצת, נכון? כי כשהוא נתן את האילן, הוא לא נתן את הפירות בנמלח, ואחרי זה כשהוא נתן את הפירות, זה הדבר היחידי שנשאר לו, זה מתנת שכיב מרע בכולה. אז האחרון הוא יכול לחזור, וזה לפני כן לא יכול לחזור. אבל הגמרא מסתפקת יכול להיות שלא. כי כיוון שמראש הוא נתן, לא נתן לראשון את הפירות, אז יכול להיות שלראשון הוא גם לא נתן את כל הדקל. יכול להיות שהוא השאיר את הענפים שעליהם צומחים הפירות, הוא השאיר את זה לעצמו, הבעלים. יוצא, יוצא, שגם אחרי זה שהוא נתן את הפירות לשני, עדיין נשאר אצלו מה? נשאר אצלו הענפים. אז יוצא שגם האחרון שנתן לו את הפירות, עדיין לא, עדיין זה לא נקרא מתנת שכיב מרע בכולה. זה נקרא מתנת שכיב מרע מקצת, כי הבעלים שייר לעצמו עדיין את מקום הפירות.
למה שיעשה את זה?
מה? למה? מה זאת אומרת למה שיעשה את זה? הוא ירצה, יש לו מה לעשות עם זה. אחרי זה יצמחו פירות חדשים, זה יהיה בשבילו. זה אומר כשהעץ ימות, זה כן נוגע למענו למעלה, כשהעץ ימות, למי יהיה זכות עכשיו לשים עץ חדש? לבעלים. לא, הייתי חושב שברגע שאני נותן את הדקל, אז אני נותן את הדקל ואת מקומו גם, את מקום, את כוח היניקה, ואז ממילא, זה אומר שמי שקנה את הדקל, גם כשהדקל ימות, הוא יכול לקנות, יכול לשים פה דקל חדש. זה קשור. ענפים, אני הגדרתי את זה כענפים, גם רשב"ם משתמש בביטוי ענפים. ענפים זה בעצם יותר כוח הצימוח של הפרי. בוא נראה את זה ברשב"ם. אומר הרשב"ם, נמשיך מאיפה שהפסקנו, כשנתן, ואחה, אני קורא את זה תחילת שורה, אני קצת חוזר אחורה. מי אמרינן שיער מקום פרה, דיינו, כשנתן הדקל הראשון בלא פירות, שיער לעצמו מקום הפירות. מה זה מקום הפירות? ענפי האילן שבו גדלים הפירות. יוצא, וכשנתן לשני את הפירות, עכשיו כשנתן לשני את הפירות, עדיין מקום הפירות שיער לעצמו, כי השני רק מקבל את הפירות, הוא לא צריך את מקום הפירות. ואילן, עכשיו אומר הרשב"ם, ואילן המחובר לקרקע הוא כמו כקרקע דמי. וקורא אני עליו שיער קרקע כלשהו, ואבי מתנתו מתנה, אבי מתנתו מתנה, בין באילן, בין בפירות, ואם עמד אינו חוזר. והוא דעיקה קניין כדי פסקין לקמד מתנת שכיב מרע במקצת. כלומר, אם אני אומר שהוא שיער את מקום הפירות לעצמו, יוצא יוצא שאין פה בכלל מתנת שכיב מרע בכולה, לא הדקל ולא הפירות, שניהם זה מתנת שכיב מרע מקצת, שיש לדין שמתנת בריא שיצרה קניין, וגם אם המעד אינו חוזר. זה בעצם הצד השני של הספק. אז אם אנחנו מסכמים, כן, אז מה הספק שלנו? הספק שלנו, האם כשהוא נתן את הדקל, הוא נתן את כל הדקל, רק ללא הפירות, אז כשהוא נתן את הדקל ללא הפירות, אז באמת עדיין, אז הוא, כשהוא נתן את הדקל, בלא הפירות, אז, ואחר כך נתן את הפירות, יוצא שהאחרון, זאת אומרת, יש פה עדיין פירות, יש פה פירות, הוא השאיר לעצמו פירות, כן? אז הראשון הוא מתנת שכיב מרע במקצת, והאחרון מתנת שכיב מרע בכולה. אבל אם אנחנו אומרים שהוא גם בראשון, שהוא נתן לו את הדקל, הוא נתן לו רק את הדקל בלי הענפים, הוא שאיר לעצמו את הענפים, כשהוא נתן את הפירות לשני, גם עדיין נשארו הענפים אצל הנותן, יוצא שגם הראשון וגם השני זה מתנת שכיב מרע במקצת, כי הוא שאיר לעצמו את מקום הפירות.
כל מי שנותן עולה בעין יפה,
מה? מה זה קשור? נותנים בעין יפה, זה כאשר... זה כאשר...
כן, ענפים, לא ענפים, יאללה, נתתי לך את הפירות בכל מה שזה אומר, לא...
נותן בעין יפה זה כשיש צורך מסוים, זה למשל כשיש לך בור שצריך עליו דרך, שם השאלה, אם נתת לך בור, נתת לך גם את הדרך, עין יפה, עין רע, פה זה לא קשור, כי אתה לא צריך את זה, לא קשור, למה שיש לך עכשיו, אין לך צורך בדבר הזה. לא, תתתי לך את זה עכשיו, זה לא כמו בור, בור, כדי להשתמש בבור אני חייב דרך אליו. אז השאלה אם נתתי לך בעין יפה, נתתי לך גם את הדרך אליו, אחרי את הבור, זה לא משמעות. מה, מה אתה עושה איתו? תעמוד ותסתכל, איך הגמרא אומרת שם, הוא יצטרך לפרוח באוויר. כן. ביחס למי שנותן, לנכסי הנותן. האם כשהוא נתן את כל נכסיו, זה מה שהסברנו בהתחלה, שמתנת שכיב מרע בכולה, יש פה עניין של אומדנה, שאדם חולה, שנותן את כל נכסיו, הוא ודאי נתן את זה רק בגלל שהוא הולך למות, ולכן אם הוא אחרי זה מבריא, אנחנו אומרים שזה מתבטל, מתבטל מאליו. אז זה דווקא כשהוא נתן את הכל. אם הוא נתן רק חלק, אנחנו יכול להיות שיש סיבה אחרת שהוא נתן, אחרת, כי אם הוא היה עושה את זה מחמת המיטה, הוא היה נותן את הכל. כן. אומרת הגמרא, אז זה צד אחד. אומרת הגמרא, אם תמצא לומר, פה יש שאלה של גרסאות, אנחנו שוב נלך לפי גרסת רשב"ם, וזה לכן קצת שונה מאיך שמופיע פה, הבח, אנחנו נקרא קצת חלק מהבח כדי להבין את גרסת רשב"ם. אומרת הגמרא, אם תמצא לומר לאחר לא אבי שיעור, כלומר, כשאמר דקל לאחד הוא פיר טוב לאחר, אז זה לא נחשב שיעור, כלומר, הוא לא שיעיר לעצמו את מקום הפירות, מה הדין כשאמר חוץ מפירותיו, כן, בלי המילים לעצמו, כן, תסתכלו בבח באות א', תסתכלו אחרי כשמונה שורות בבח כתוב ורשבם גורס, אתם רואים? שמונה, תשע שורות, ורשבם גורס, דקל לאחד ופירותיו לאחר מהו, כן? אם תמציא לומר לאחר לא אבי שיעור, חוץ מפירותיו מהו. אז בואו נקרא עכשיו את דברי הגמרא, ונקרא את דברי הגמרא פה ברשב"ם, כי גם דברי הגמרא בהמשך הם לפי גרסה שהרשב"ם לא גרס אותה, ואומרת הגמרא כך, אני קורא בך, אמר רב ואמר רב נחמן, אם תמציא לומר דקל אחד ופירותיו לאחר לא שיער מקום פיירי, כלומר שמקום כזה אנחנו אומרים שזה לא שיעור, הוא באמת לא שיער לעצמו את מקום הפירות, ואז יוצא שהמתנה האחרונה היא מתנת שכיב מרע בכולה, אז מה הדין חוץ מפירותיו, שיער, חוץ מפירותיו, שיער מקום פירי, או לא, זה הספק. ועליבא דרב זביד, דאמר שאם רצה להוציא בזיזין, מוציא. עלמא כיוון דדיוטה, שיער מקום זינינא משיער החנמי, כיוון דאמר חוץ מפירותיו, מקום פירות שיער. מה הכוונה? אז פה, השאלה מהו באמת הספק, כן? כמו שאמרנו, אם תמצא לומר שלאחר לא אוהב שיעור, כשהוא נתן לפירות, את הדקל לאחד ופירות לאחר זה לא נחשב שיעור. הוא אומר את הגמרא, מה קורה כאשר הוא אומר, אני נותן לראשון את הדקל חוץ מפירותיו. ופה יש שאלה, למה הוא הוסיף את המילים האלה את הדקל חוץ מפירותיו? הרי לכאורה לא נתת את הפירות, אז למה נתת רק את הדקל? אז אתה אומר, אני נותן את הדקל, אז מה אתה צריך להגיד? אם אתה היית רוצה להגיד את הפירות, היית אומר דקל עם הפירות. אמרת דקל, זה בלי הפירות, אז למה צריך להגיד דקל חוץ מפירותיו? המילים האלה חוץ מפירותיו הם לישנה יתרה, הם לשון מיותרת. ולכן אנחנו אומרים, כאשר אדם אמר לשון מיותרת, חוץ מפירותיו, זה כבר למדנו למעלה, וזה מה שהוא מביא פה את המדברי רב שמעון בן לקיש ודברי רב זביד, שכאשר אדם אומר לשון מיותרת, אז אנחנו אומרים, זה לא אמר, לא אמר את זה לחינם, הוא כנראה רצה להוסיף משהו. לכן כשהוא אמר פה חוץ מפירותיו, הוא התכוון להגיד חוץ ממקום הפירות. לכן כשהוא אמר חוץ מפירותיו, במקרה כזה הוא כן שיער לעצמו את מקום הפירות, וכשהוא שיער לעצמו את מקום הפירות, זה אומר, יוצא שגם בסוף כשהוא נתן לה... זה יוצא... אז כשהוא אמר חוץ מפירותיו, ואחרי זה הוא אמר לשני, אני נותן לך את הפירות, כשהוא אמר לראשון חוץ מפירותיו, אחרי זה נתן לשני את הפירות, יוצא שכשהשני קיבל, זה לא מתנת שכיברה בכולה, כי הוא שיער את מקום הקר פירות, את הענפים, שזה מחובר לקרקע, הוא שיער לעצמו, ואז יוצא שהכל זה מתנת שכיברה במקצת, שצריכה קניין, ולכן אם עמד, אינו חוזר.
אם הוא עמד, אז זה לא חוזר, בגלל שזה רק חלק.
בגלל שזה חלק ועושה קניין, כן. בואו נראה את דברי הרשב"ם. אומר הרשב"ם, מה?
שזה לא מוחלט, שזה לא מיותר.
זה מיותר, הוא לא צריך...
זה לא מחויב, זה לא מוחלט.
הוא לא היה צריך להגיד את זה.
אין לך שהוא היה צריך להגיד את זה, אתה רוצה להגיד לכם בטחה כאן, יש התלבטות, אתה נותן דקל, וואלה דקל...
אתה חוזר איתנו עכשיו כמה פרקים אחורה. יש מצב מקומות שזה ככה, שבאמת אנחנו אומרים שהוא רק רצה לדייק, היה מקום לטעות, אבל פה אין מקום לטעות. לא, אבל אם נתתי לך את הדקל בלי הפירות, אם מראש נתתי לך את הדקל בלי הפירות,
לא כתב, לא אמרת כלום, אתה נתתי לך את הדקל, אז צריך להגיד לי פירות כדי
לדעת. אז יכול להיות שלא היו על זה גם את הפירות כרגע. בוא נראה את זה רגע בדברי הרשב"ם. אומר הרשב"ם, שיער, כן, אז קודם כל נסיים את ה... לא קראנו את בור מתחיל או לא ושיעור, או לא ושיעור, וכשנתן הדקל הראשון, כולו נתן. זה הצד השני של הספק הראשון שלנו. כשנתן הדקל הראשון, כולו נתן, ולי כשיעור קרקע, ואומרים לקמן, כמה כל שיעור רבי יהודה אמר מקרקע כדי פרנסתו. אז הוא צריך שתו, זה נראה בהמשך, כמה צריך להיות השיעור. שיער לעצמו הפירות, מהו? אז זה גרסה שהרשב"ם לא גורס, כך הוא אומר, כך כתוב בספרים, ואז תסתכלו חמש שורות הקרקע, כך אומר הרשב"ם, ולא נהיר עלי אלישנה. וכולי, ולכן הוא אומר, עוד שתי שורות אחרי, הוא אומר, הילקח לישנה אחרינה, אתם רואים? הילקח לישנה אחרינה, כתוב בספרים, עיקר, אתם רואים איתי? כן. דגרסינן באו חוץ מפירותיו מהו, דעבדו מזרבזוי דרש לקיש, תכף נראה מה זרבזוי דרש לקיש, והיינו פירוש לשון אחרון, דקל לאחד, ופירותיו לאחר, מיה, וזה, פה הוא חוזר על הספק הראשון, הוא אומר ככה, כשדקל לאחותיו פירות לאחר, מיה ושיעור, מקום הפירות באילן וקנה ראשון, דעיקה, שיעור קרקע כלשהו, או לא. וכנה ראשון דאי כשיעור קרקע כלשהו או לא, וכשנתן לו את הדקל, הכל נתן גם מקום צימוח הפירות, ואם תמציא לומר לא ושיעור, אז חוץ מפירותיו, מהו? מי אמרינן, כיוון דמעיקר הדקל לבדו. בלא פירות נתן לו... ולא הוזקק לומר בו לישנה יותר אחוז מפירותיו, אלא לשייר, אז כן, הוא הרי נתן לו את הדקל בלא פירותיו, אז מה הוא צריך להגיד לו חוץ מפירותיו? זה לשון מיותרת. אלא לשייר מקום לעצמו, אמר. זה שהוא הוסיף את הלשון הזאת כדי לשייר את המקום של הפירות. ואי כשיעור קרקע כלשהו, ומתנתו מתנה.
אז
הוא
שייר
את
מקום הפירות?
מה? שנייה. כן, יש פה איזה חידוש ברשב"ם, אני רואה עכשיו, לא יודע אם להיכנס לזה. טוב, זה צריך בדיקה, אני אבדוק את זה אחר כך, יש פה איזה... טוב, נתקדם. הכל פנים, אז זה הספק. הספק הוא האם התוספת הזאת שאמר חוץ, שאמר חוץ מפירותיו, הכוונה היא חוץ, זה מוסיף לי בעצם שהוא מתכן חוץ ממקום הפירות, ואז נקרא שהוא שיר. אז מה? כן, אבל אנחנו אומרים שכאן מראש הוא לא נתן את הפירות. מראש הוא לא נתן את הפירות, הוא נתן רק את הדקל בלא הפירות.
אז מה העיד הזה שהוא שומר את זה
עצמו? גם בלי שהוא היה אומר את המילים חוץ מפירותיו, אז הפירות הוא לא היה מקבל. כמו שזה דומה, תכף נראה, כשאדם מוכר בית לחברו, ולבית הזה יש גג, עם מעקה. אני אומר, אני מוכר לך את הבית, חוץ מדיוטה, חוץ מהגג הזה. למה צריך להגיד חוץ מדיוטה? כשאתה מוכר בית, זה בית, בלי הגג, ברור. שבית זה בלי הגג. למה צריך להוסיף את המילים חוץ מדיוטה? זה שהוספת את המילים חוץ מדיוטה, סימן שאתה רוצה להשאיר לך את הדיוטה באופן מקסימלי. מה זה באופן מקסימלי? לא סתם את הדיוטה, אלא גם באופן שאני אוכל להשתמש בו כמו שהשתמשתי כששניהם היו שלי. כי כששניהם היו שלי, אז הייתי מוציא זיזים מהגג הזה, והזיזים האלה היו מגיעים לחצר של הבית, והייתי משתמש בזה מהגג. אז אני אומר חוץ מדיוטה, אני רוצה להשאיר את השימוש מדיוטה כמו שהייתי משתמש קודם, להמשיך להוציא את הזיזים האלה. אם הייתי אומר סתם, אני מוכר את הבית, אז זה מעכשיו, הייתי צריך להגביל את השימוש שלי בדיוטה, להשתמש רק בדיוטה, לא להוציא ממנה זיזים. עכשיו שמעתי חוץ מדיוטה, גיליתי דעתי שאני משאיר את השימוש בדיוטה כמו שהשתמשתי קודם. אז כשאני מוסיף מילים מיותרות, גם בלי שהייתי מוסף את המילים האלה, הדיוטה לא הייתה שאלה הכל לוקח. למה מוסף את המילים האלה? כדי להגיד שאני רוצה להשתמש בדיוטה כמו קודם. אותו דבר פה. גם בלי שהוא אומר חוץ מהפירות, הפירות לא היו שלו. כי הוא לא נתן את הפירות. למה מוסף את המילים חוץ מהפירות? זה מגלה בדעתו שהוא משאיר את מקום הפירות אצלו. זה בעצם מה שאומרת הגמרא. כן, אומרת הגמרא, אמר לרב אשי, כן, אז אמר לרב אבא לרב אשי, אנחנו פה בשורה החמישית מלמטה, כי קראנו את דברי הגמרא בתוך דברי הבאח. בתוך דברי הבאח. כן, אז אני, כמו שאמרתי, הדוגמה הזאת שנתתי מגג, זה מה שבעצם הגמרא אומרת, כמו שקראנו בדברי הבאח, שהגמרא הבאח אומר שם, ועליבה דרב זביד, כן? זה לא בדיוק מופיע פה בגמרא, זה כנראה ככה הייתה בגרסה ברשום, זה עליבא דרב זביד, כי רב זביד הוא זה שבא ואומר, ותכף נראה את זה גם בהמשך, כשאדם מוסיף, כך הוא פירש את דברי ריש לקיש, כשאדם מוסיף משהו שהוא לא היה צריך להוסיף, אז הוא אומר שהוא משייר לעצמו עוד יותר ממה שהוא, אם הוא לא היה מוסיף את זה. כן, אז זה ממש, אומר את הגמרא, אמר לרבי אבא לרב אשי, תבינו את זה יותר טוב עכשיו כשנקרא את זה, אמר לרבי אבא לרב אשי, ענן עד רבי שמעון בן לקיש מתנינה לה, אמר רבי שמעון בן לקיש. זאת אומרת, מה שאמרת פה, את העניין הזה, כשאדם אומר חוץ מפירותיו, אז הוא שייר לעצמו יותר, אז את אותו רעיון ראינו בדברי רבי שמעון בן לקיש. דאמר רבי שמעון בן לקיש, המוכר בית לחברו ואמר לו, על מנת שדיוטה עליונה, כלומר הגג שלי, דיוטה העליונה שלו. כך אומר ריש לקיש. את דברי ריש לקיש, תכף נראה איך פירש אותם רזביד. מה זאת אומרת דיוטה העליונה שלו? מה כלומר דיוטה העליונה שלו? אז אומרת הגמרא, היא באה אלו, הגמרא קודם כל מסתפקת. בית לאחד הוא דיוטה לאחד. פה לא מדובר במתנת שכיב מרע, פה מדובר במתנת דרי. אדם נתן בית לאדם אחד, ואת הגג לאדם אחר. הדיוטה זה הגג, את הגג הוא נתן לאדם אחר. כן, זה דיוטה שיש לה מעקי 10 טפחים, ולכן היא נפרדת מהגג. היא יחידה בפני עצמה, יש לה שתשמיש בפני עצמה. שואלת גם, מיה ושיעור או לא? האם זה נחשב שיעור או לא? מה זאת אומרת עכשיו שיעור או לא? תסתכלו ברשב"א, מי בעיה? בית לאחד במתנת ברי. הוא דיוטה לאחד, דיוטה לאדם אחר, מהווה שיעור, כלומר, מעיקה לאי בעל דיוטה, האם בעל לדיוטה הזה, יש לו שיעור, מה זה שיעור? שיעור מקום בחצר להוצאת זיזין או לא. האם עכשיו, הרי האדם הבא לבית הקודם, כאשר הוא היה לו גם למטה וגם למעלה, אז הוא גם כשהוא השתמש למעלה, הוא היה מוציא זיזין החוצה, שזה היה פונה למטה לכיוון החצר של התחתון. כי שניהם היו שלו, הוא יכול לעשות מה שהוא רוצה. אבל עכשיו הוא עושה פה, מוכר את זה לשני אנשים שונים, אז יכול התחתון להגיד, לכאורה, עד עכשיו זה היה של אדם אחד, עשה מה שהוא רוצה, אבל מעכשיו, ידידי, אתה נשאר למעלה, אני למטה, אל תוציא זיזין לכיווני. נכון? ככה היה לכאורה. אז זו השאלה. האם כשהוא מכר את זה לשניהם, האם הוא באמת מעכשיו זה מתחלק, כמו שהוא לא אומר, לא, הוא נתן את הדיוטה לשני כמו שהוא יכל להשתמש. ובעצם הוא בעצם אומר להם, תשתמשו כמו שאני השתמשתי קודם, זה הספק. בית לאחד יותר לאחד מה, הוא מיה ושיעור, האם הוא בעצם שייר מקום בחצר לצורך הוצאת זיזין לבעל הדיוטה, כמו שהוא עצמו השתמש, או לא, שמעכשיו, כל אחד משתמש לעצמו ולא, אף אחד לא פולש לתחום חברו. או, ואומרתם, אם תמצא לומר בית לאחד ודיוטה לאחד לא אוהב שיעור, כלומר שהוא לא משייר, הוא לא נתן לו מקום בזיזין, מעכשיו הוא משתמש בדיוטה בלבד והוא לא פולש, לא מוציא זיזין לכיוון הבית של, בית של התחתון, אז מה הדין? חוץ מדיוטה מהו? מה זאת אומרת חוץ מדיוטה? חוץ מדיוטה זה שלא מכר את זה לשני אנשים. הוא מכר רק את הבית לאדם אחד והשאיר לעצמו את הדיוטה. הוא אומר, אני מוכר לך את הבית חוץ מהדיוטה שאני משל עצמי. מה קורה במקרה כזה? כשהוא אומר חוץ מדיוטה, אז במקרה כזה הוא גם לא שייר מקום לעצמו? או שבמקרה כזה אני אומר לא? כמובן שהוא אומר חוץ מדיוטה, אז במקרה כזה, יכול להיות שהוא כן שייר מקום לעצמו. למה? כי הוא לא היה צריך להגיד את המילים חוץ מדיוטה. הוא היה יכול להגיד סתם, אני מוכר לך את הבית. וכשהוא אומר מוכר את הבית, ברור שזה בלי הדיוטה. אז למה הוא הוסיף את המילים חוץ מדיוטה? הוא רוצה להגיד, חוץ מהדיוטה שאני ממשיך להשתמש בה, כמו שהשתמשתי עד עכשיו, תוספת הלשון, היא מוסיפה לו יותר מאשר, משיירת לו, יותר מאשר מה שהוא נותן את זה במחירה רגילה. וזה מה שאומר לו, אמר רבא, אמר רב נחמן, אם תמצא לו מר בית לאחד ויוטה לאחד לא, ושיעור, אבל חוץ מדיוטה ושיעור, למה? לפי מי? הליבה דרב זביד. אז שרב זביד אמר, איפה הוא אמר את זה? על דברי רש לקי ששנינו בעמוד הקודם, מה שרש לקי שאמר, לא דקל, שהמוכר בית לחברו ואמר לו, על מנת שדיוטה העליונה שלי, דיוטה העליונה שלו, מה הכוונה דיוטה העליונה שלו? פשוט שדיוטה העליונה שלו, אדם שאומר לחברו, על מנת שדיוטה העליונה שני, דיוטה העליונה שלו, מה רצה להגיד רש לקי? זה ברור שדיוטה העליונה שלו, אלא אומר רב זביד, מה רצה להגיד רש לקי? אומר רב זביד, רש לקי רצה להגיד שהיא שלו כמו קודם, דיוטה העליונה שלו שיכול להשתמש ולהוציא זיזין, שאם רצה להוציא בזיזין מוציא, רב זביד ככה אומר, זה מה שרצה להגיד חידש רש לקי. על מה? מה למדנו מדברי רש לקי? עלי ודרז ויד, כיוון דשייר דיוטה, כיוון שהוא שייר לעצמו דיוטה, הוא אמר על מנת שדיוטה העליונה שלו, מקום זיזין נמי שייר, כן? ואותו, אז מה? זה מה שכתוב פה בסוגריים, החנמי, כיוון, אמר חוץ מפירותיו, אז מקום פירה הוא גם שייר, כי תוספת הלשון שלא הייתה נצרכת, היא מלמדת לי שהוא שייר פה משהו מעבר למה שהייתי חושב, את מקום הפירות. את מקום הפירות הוא שייר לעצמו, ואז מתנת שכיב מרע מקצת, ולא מתנת שכיב מרע בכולה, ושאם עמד לא חוזר. שלא חוזר, כי זה מתנת שכיב מרע מקצת, יש הדין שמתנת בריא. אמרנו, כל ההיגיון של מתנת שכיב מרע זה כשאדם מחלק את כל נכסיו, אנחנו אומרים, עומדים דעתו שהוא עושה את זה רק מחמת מיטה. אז אתה לא יכול לחזור. אם זה רק חצי, אתה לא חוזר, כי זה כמו מתנת בריא. רק אתה חייב לעשות קניין. יש בזה...
מתנת
שכיב מרע בכולה. כן. עד כאן הספק ומה שהגמרא פשטה. אומרת הגמרא, אמר רב יוסף בר מניומי, אמר רב נחמן, שכיב מרע, וזה כבר למדנו, אנחנו נוכל ללמוד...
מה אם אתה מכיר אותם של הדיוטה וכל הבתים האלה, הבית...
כי זה בדיוק עוזר לנו, מכאן פשטנו את הספק שלנו לגבי דקל.
אז הסוגריים זה הדבר הכי חשוב פה.
כן, אני לא יודע למה המהרש"ל מוחק את זה, לדעתי זה קשור לגרסאות. לפי גרסת רשב"ם, לכאורה כן צריך לגרוס את זה. כי הסתפקנו, כשהוא אדם אומר, הסתפקנו כשאדם נותן, האם אדם שנותן דקל אחד פירותיו לאחר, שם היה מדובר בשכיב מרע. שם היה מדובר בשכיב מרע.
אז מה, איפה המעבר הזה לבתים
ולמתיותות? כי למדנו, הגמרא הביאה זה, כי את הפשיטות של הספק לגבי דקל ופירות, למדנו מהדין של רש לקיש. שאותו פירש רב זביד. כן. את העיקרון שאתה אומר, שנינו על דברי רש לקיש. כן, עכשיו פה זה מה שלמדנו בתחילת השיעור. אמר יוב יוסף בר מניום, אמר רב נחמן, שכיב מרע שכתב כל נכסיו לאחרים, רואים אם במחלק או אם כמחלק, דענו שהוא עשה את זה בבת אחת, ואמר בעצם במעמד אחד הוא חילק את זה לכולם, אז מת, קנו כולן, אבל אם עמד, חוזר בכולן, כי לכולם יש גדר שמתנת שכיב מרע. אבל אם כן נמלח, שהוא נתן את זה בהפסקות, אז מת, קנו כולם, כן? כי מתנת שכיב מרע קונה אפילו בלי הקניין, והראשונות הוא עשה בהם קניין, לכן כשהוא מת אז זה חל. אבל...
למה זה נמצא פה ולא נמצא?
קפצתי לפה כי השתמשנו, גם רשב"א מסביר את הספק למעלה, על העיקרון פה של להבין מה זה נמלח, אבל פה, אבל עצם הדין מופיע פה.
אז
רשמה רק משתמש באיזה רעיון משם. כן. אם כנמלך, אז מת, קנו כולן, אבל אם עמד, אם עמד, כלומר, אם השכיב מרע יחלים, אז אינו חוזר אלא באחרון. למה הוא לא חוזר אלא באחרון? כי רק לאחרון יש דין משנת שכיב מרע. כל הראשונות זה היה מתנת שכיב מרע במקצת, שאין לה כמתנת בריא, ולכן הראשונות שעושה קניין זה חל כמו מתנת בריא. נכון. אומרת הגמרא, מאיפה אתה יודע שכשאני מקשה לרב נחמן, למה אתה אומר ככה שזה, שאם כנמלך אז זה לא מתנת שכיב מרע הראשונות? דילמה עיוני כמעיין ועדר יתיב. אולי זה קשור למה שאתה רצית להגיד. מה זה דילמה עיוני כמעיין? מה?
כן.
הוא ככה... עיוני כמעיין. אני לא רואה, רגע, איך, יש פה מישהו שמסביר בדיוק את המילים עיון.
צריך להסביר, זה ברור.
הנה, תסתכל, אומר הרבנו גרשום, אולי זה מה שאתה מתכוון. והרבנו גרשום, זה נמצא בערך, אמנם הרבנו גרשום מתפרס פה למטה, אבל בוא נגיד, אנחנו לוקחים את החלק הקצר של רבנו גרשום, זה בערך באמצע. זאת אומרת, תסתכל שם, עיוני מעיין, אתם רואים? הרבנו גרשום, עיוני מעיין. אצלי זה נמצא איפה שקצת הרשב"ם בשורות הרחבות שלו, שם בערך, איפה... עיוני מעיין, אז הוא אומר, עיוני מעיין הוא מחשב, האח סידר בליבו מעיקר לכל אחד, איזה סודה לזו ואיזה לזה, ולאח ישתק עד דאידקר, הוא כאילו לא זכר בדיוק את הכל מה שהוא חשב בהתחלה, הוא באמת כבר מההתחלה רצה לחלק, רק הוא כל פעם עושה את החשבון שוב מחדש. זה אתה אומר, אני קורא את רבנו גרשם. ולאח ישתק עד דאידקר, הוא נזכר איך הוא עשה בהתחלה, הוא לא זוכר, איך סידר בליבו מעיקרה, הוא לא זוכר. שמע, יש לו הרבה נכסים, יש לו הרבה ילדים. אז הוא כל פעם צריך להיזכר, ולכן הוא שותק בינתיים. ולאח ישתק עד דאידקר, ולא משום דמשייר, איקח לעבר חוזר בכולן, הוא משען אל עולם אינו חוזר, אלא באחרון מלבד. כל אחרונה ושיעור לראשונה הועיל ונמלך. כאמרת, נאי חוש דילמה עיוני מעיין, ודאי לא מעיין, נשת משעת דיבור. דסתם אשכיב מרע, מיידק דייק ברישה, מי דבי למימד, ודאי יאיב, בשעה אחת לכל מן דבי. אשכיב מרע לא עובד ככה. אלא היי, כיוון די נתמלך, מונטין שעה ונתינה נתינה, שמעת שיעור ישיער, ולא חוזר אל האחרון בלבד, לא שיער לו כלום. זאת אומרת, סתם אשכיב מרע, מיידק דייק, ודאי יאיב. אשכיב מרע, קודם כל סוגר את כל הפינות, ואחרי זה הוא בעירייה אחת, במשפט אחד. הוא אומר את כולם, הוא לא אומר את זה, ואחרי זה מנסה להיזכר, קודם כל סוגר את הדברים עד הסוף, ואחרי זה, כשהוא בטוח, הוא אומר את הדברים בבת אחת. אם הוא שתק ביניהם, כנראה שהוא לא, הוא רק היה נמלח, ולא היה סגור עדיין על עצמו.
אין כזה דבר של, אין כזה דבר בפירות האחרונים, אין? מה שאתה אומר, דידים מהיוני כמעיין, זה אומר שאין את האפשרות לומר, שהאחרון הוא זה היחיד שאפשר...
נכון, נכון.
כולם יכולים לחזור.
לא! או
כולם
לא
יכולים לחזור.
לא, עיוני כמעיין ועדר יאיב, זה אומר שהוא לא זוכר מה שהוא אמר בהתחלה, הוא נסה להיזכר, ואז אני נבדל אם הוא עשה את זה בהפסקות, או שהוא עשה את הכל בבת אחת, תמיד זה יהיה, הכל יהיה מתנת שכיב מרע במשכיב מרע, משמע שלא, שאם נמלך, אז רק האחרון הוא מתנת שכיב מרע בכולה,
כן.
ועדר יאיב, עיוני כמעיין ועדר יאיב, הכוונה היא ככה, הוא מנסה להיזכר מה שהוא אמר בהתחלה, אבל באמת זה מתנת שכיב מרע בהכל. וסתם עד השכיב מרע, היא מתרצת. סתם עד השכיב מרע, מידק דייק ודר יאיב. שכיב מרע, כאשר הוא צריך לחלק את כל נכסיו, אז הוא עושה את זה, הוא קודם כל מדייק, סוגר את כל הפינות, אחרי זה הוא אומר את בבת אחת כל הצבא. ככה זה היה בזמן... זה ככה היה מנהג בדרך כלל.
ככה הם עומדים וככה הם אומרים שזה...
לא שלא יכול להיות עובדה, אבל זה הסתמה. תראה, אתה צריך להבין, תמיד בחז"ל יש לנו את מה בדרך כלל ויש מה חריג. אם אתה תביא הוכחה שאתה באמת חזה שונה, אז יאמינו לך. אבל אנחנו צריכים לקבוע עקרונות, מה שנקרא ברירת מחדל. מהי ברירת המחדל? מה בדרך כלל? מה יותר נורמלי? מה יותר טבעי? אז זה... אנחנו אומרים, בדרך כלל, סתם, זה מה שהוא אומר, סתם את ישרים ועמד ידק ויד הריב, זה בדרך כלל. יכול להיות מה, זה לא שהוא חולק עליך שיכול להיות מצב כמו שאתה אומר, אבל בדרך כלל זה היה ככה. אם אתה תביא הוכחה שבאמת אצלך לא היית בטוח, אז...
זה כל דבר, אדם עושה לעצמו את החשבון, מה אני, ואחרי זה מתחיל לדבר.
כן, נכון. אמר רב אחא בר מניום אמר רב נחמן, שכיב מרע שכתב כל נכסיו לאחרים ועמד, אינו חוזר. חיישינן שמה יש לו נכסים במדינה אחרת. זאת אומרת, אנחנו חוששים שזה לא מתנת שחירה בהכל. אולי זה מתנת שחירה במקצת. לכן מספק אי אפשר להוציא אם המד אינו חוזר. כן? אם המד אינו חוזר. שואלת הגמרא, אם ככה ואין המתנית, נתן לי, לא שיר ככל שהוא אין מתנתו קיימת, איך היא משכחת לה? אז כל המשנה שלנו שבה אמרנו שמתנת שחירה בכולה, אז היא מועילה, אז יוצא נפל פיתה בבירה, יוצא שאף אמן נצים, תמיד אתה חושש, אולי יש לו עוד קרקע, אז מתי יהיה הדין שמתנת שחברה בכולה, שאם עמד חוזר, אומרת אגמר, אמר לך, יש לו שני תירוצים, אומרת אגמר, אמר לך מה, ואומר כה נכסי, המשנה מדברת, לא שהוא חילק כל קרקע וקרקע בנפרד, כאשר אדם אומר קרקע א' לפלוני, קרקע ב' לפלמוני, קרקע ג' לפלמוני, במקרה כזה חושים אולי יש לו עוד קרקע, וכשהוא אומר כה נכסי לפלוני ופלוני, כשהוא אומר את המילים, כה נכסי, אז אנחנו לא חושבים שיש לו עוד נכסים. ככה, זה תירוץ של רב חמה. מר ברב אשי אמר, במוחזק לן דלית לי. המשנה שלנו מדברת במקרה שהוא מוחזק לנו באופן חיובי, אנחנו מוחזקים בו שאין לו עוד נכסים. במקרה כזה, עד דברי המשנה. כאשר אנחנו לא יודעים, אין לנו מוחזקות כמה נכסים יש לו, אז אנחנו חושבים שיש לו נכסים אחרים, וזה נקרא, אנחנו עדיין מתייחסים כמתנת שחירה מקצת. איבא אלוהו. פה זה ספק מעניין, צריך טיפה להחזיק ראש, לא יותר מדי. היא באה אליהו, חזרה במקצת, הווה חזרה בכולה או לא. מה זאת אומרת חזרה במקצת, האם זאת חזרה בכולה או לא? עכשיו, אז אנחנו יודעים שבדין מתנת שחירה, אדם יכול חוזר. מה זאת אומרת חוזר? אם הוא עמד, אם הוא מבריא, הוא חוזר. אבל מה זאת אומרת, זה אומר גם ככה, גם אם הוא לא עמד, הוא יכול לחזור בו. כלומר, עד ש... זאת אומרת, זה אומר ככה, שחירה תמיד, כן, כלומר, למדנו את זה למעלה גם, בגמרא למעלה, וכתבנו שדייטיקי מבטל את דיידיקי, כן? מתנת שכיב מרע יכולה לבטל מתנת שכיב מרע שלפניה, כי מתנת שכיב מרע עד מיטה היא לא מוחלטת. תמיד אפשר לחזור בה. ולכן ככה, אדם נתן מתנת שכיב מרע בהכל, כן? בכולה, שזו מתנת שכיב מרע. עכשיו מה קורה אם אחרי זה, הוא כאילו מסר מתנת שכיב מרע במקצת, כן? אם היה לו נגיד 10 שדות, הוא אומר, אני נותן כל השדות שלי לפלוני. ואחרי זה הוא חזר ואומר, לא, את השדה העשירית אני נותן לאלמוני. אז אם עכשיו כשהוא אמר את השדה העשירית נתן לאלמוני, אז הוא חזר בו מכל המתנה הראשונה, הוא בעצם ביטל את המתנה הראשונה, ועכשיו כאילו בעצם את כל הנכסים הוא השאיר אצלו חוץ מהשדה העשירית, או לא, הוא רק לא התכוון לבטל, הוא רק התכוון לשנות משהו קטן, את השדה העשירית הוא התכוון לתת למישהו אחר, ולא חזר בו לגמרי מכל השדה. מה נפקא מינה? רבותיי, נפקא מינה עצומה. אם אני אומר שהוא חזר בו מהכל, אז זה עושה שהשני שנתן לו את השדה העשירית, זה גם מתנת שכיב מרע במקצת, כי כל שאר השדות התבטלו, הם כבר חזרו לבעלים שלהם. אבל אני אומר שרק את השדה העשירית הוא שינה, אז זה מתנת שכיב מרע בכולה, כי בעצם הוא לא ביטל את המתנה הקודמת, הוא רק שינה את הזה, אבל אצלו הוא לא ישיר שום נכס. לכן גם השני שהוא נתן לו את השדה העשירית, אז נקרא מתנת שכיב מרע בכולה, שאם עמד חוזר. זה הספק. בואו נראה את דבר השבם. היא באה אלו, מתנת שכיב מרע במקצת, זה נמצא בשורות הצרות, כ-8-9 שורות לפני סוף השורות הצרות, היא באה לו, הוא הודה במקצת, שכיב מרע שכתב כל נכסיו לאחד וחזר במקצת, ונתן שוב לאחר, שהרי יכול לעשות כן, דמרינן, די תיקי מבטל, די תיקי בפרקין דלל, מהווי חזרה בכל הנכסים שנתן לראשון, דגלי דעתי שמתחרט בראשון, ומה שנתן השני מתנה במקצת, דאי קשור והווי מתנה, ואתו יורשין, ומפקה מיד ראשון, את כל המותר, כי הוא התחרט מכל השאר, או לא אבי חזרה, אלא מה שנתן השני, לא אבי חזרה, אלא מה שנתן השני, קנה שני, והנותר קנה ראשון, ואם יעמוד מחוליו, יחזור בי שני אין, שהרי לא שייר לעצמו כלום, כן? זה כבר אמרנו קודם, שאפשר לתת מתנת שחברה לכמה אנשים שונים. כן, אומרת הגמרא תשמה, כולן לראשון, כן, אני בא לא חזרה מקצת אבל חזרה בכולה או לא, אומר, אתה שמע, כולן לראשון ומקצתן לשני. כלומר, מה, איך אפשר לעשות כולן לראשון ומקצתן לשני? בשני שלבים. הוא נתן את כולן, את כל הנכסים שלו לאדם אחד, ולאחר מכן, הוא אמר מקצתן לשני. כלומר, אחר מכן הוא חזר בו, ואמר מקצת הנכסים לשני. נכון, זה השאלה. הקודם זה השאלה, עכשיו זה צריך להיות תשובה. אז כולן לראשון ומקצתן לשני, אז אומרת הברייתא, שני קנה, ראשון לא קנה, כן? השני קנה, כלומר הוא לא יכול לחזור בו, והראשון לא קנה, מהראשון הוא יכול לחזור בו. יכול לחזור בו, שלא קנה. לא קנה. אומרת הגמרא, מי לאו בשמת? האם לא מדובר כאן בברייתא בשמת, שזה בדיוק הספק שלנו, נכון? ואם מדובר בשמת, אז נפשוט מכאן ששכיב מראה, שכשהוא אמר במצב כזה, אז נחשב חזרה בכולה. למה נחשב חזרה בכולה? כן? כי כשהוא אמר לראשון, הוא אמר הכל. אחרי כשהוא אמר לשני, הוא אמר לו מקצת, אז הוא חזר בו לגמרי מהראשון, ונתן לשני קצת. ואז כשהוא מת, אז השני, מתנה של השני חלה, מתן שכיב מראה חלה בשעת מיתה, וכל הנכס, ואילו מתן הראשון, הוא התחרט בה לגמרי. לכן, הראשון לא קנה כלום. נכון? אז יוצא שיש פשטנו מכאן שמתן שכיב מראה שחזר חזרה במקצת, זה נחשב חזרה בהכל. עומד הגמרא, מה אליו? ושמת אמרה, לא, מדובר לא שהוא מת, אלא שעמד, כלומר שהוא החלים. לא מדובר במתנת שכיב מראה שאחרי זה הוא מת, אלא מדובר שהוא החלים. מה זאת אומרת שהוא החלים? הוא עמד, ואז אנחנו מגיעים לדין של עמד חוזר. כלומר, חזרה במקצת לא נחשבת חזרה. היא לא נחשבת חזרה, כלומר הוא לא התחרט במקול המתנה הראשונה. אז אם ככה, אז יוצא, מה היה לנו, הרי מה אמרנו קודם? אנחנו רצינו לדייק מזה שהראשון לא קנה, נכון? מזה שהראשון לא קנה, רצינו לדייק שהוא חזר במעקול. אומרים, לא זה שהראשון לא קנה, זה לא בגלל שהוא חזר במעקול. הוא אומרת לא חזר במעקול, אבל הוא עכשיו החלים, ואם עמד חוזר, לכן הראשון לא קנה. יפה מאוד. אומר הרשב"ם, היה אפשר להקשות מיד, אז אם ככה למה השני קנה? כי גם השני הוא יכול לחזור בו. שאלה מצוינת, בגלל זה הגמרא תחכה שתי שורות, הגמרא בעצמה שואלת את זה, ולכן היא באמת מסיקה ככה בסוף. אבל בהתחלה הגמרא, כיוון שהעביר היה מהרישה, כאילו מזה שכתוב, מזה שכתוב לא קנה, אז את זה הצליחה לסדר. אבל שנייה אחת, זו שאלה מצוינת. הגמרא את מה שואלת את זה. אומרת הגמרא, הכי נמי מסתברא, שמדובר בביתה בשעמד. למה? מקטני סיפה. הסיפה של הביתה אומרת, מקצתן לראשון וכולן לשני. כן, אם בהתחלה הוא נתן מקצת לראשון, ואחרי זה נתן את כולן לשני. כלומר, את כל מה שנשאר. אז ראשון קנה, שני לא קנה. היא אמרת בישלמה עומדת גמרא בשעמד, שמדובר כאן בשעמד, כמו שהוא החליב, משום אחי, השני לא קנה. למה השני לא קנה? כי השני בעצם נתן את כל מה שנשאר, מתנת שכיב מראה בכולה, לכן אם עמד חוזר, והראשון זה היה מתנת שכיב מראה במקצת, ולכן, לכן הוא לא יכול לחזור. אלא אם עמד בשמת, אם אתה אומר שמדובר בשמת, תרוויו ליקנו, גם האחרון מתנת שכיב מראה, למה זה לא יכול בשעת מיטה? לכן הוא הכרח שמדובר בסייפה בשעמד. אומרת הגמרא, ופה באה השאלה שלכם, אמר לרבי, אמר לרב אשי, ותאה ונא בשעמד. זאת אומרת, גם אם אתה רוצה להעמיד את הרישה של הברייתא בשעמד, היא אמרת בשלמה חזרה במקצת, אז גם אם אתה תעמיד את זה לשיטתך בשעמד, זה לא מסתדר. למה זה לא מסתדר? היא אמרת בשלמה חזרה במקצת, הווה חזרה בכולה. אם אני אומר שחזרה במקצת היא חזרה בכולה, כן, כמו שאני רציתי להוכיח בהתחלה, כשרציתי להגיד שמדבר באמת, אז אם אני מעמיד את זה בחזרה במקצת הווה חזרה בכולה, אז אני עדיין מבין, היינו דשני מי ההתקנה, כן? אפילו שאני אומר, לא מדבר פה באמת, אלא מדבר שעמד, אני מבין למה השני קנה, נכון? כי אני אומר, הוא חזר בהכל, ולכן הראשון לא קנה, כי הוא חזר בו, והשני... זה מתנת שכיב מראה במקצת, כי הוא נתן לו רק חלק מצומצם. ולכן גם אני מבין שהשני קנה גם בשעמד, כי זה הייתה מתנת שכיב מראה במקצת, היא כמו מתנת בריא, והוא לא יכול לחזור בה. אבל אלא היא אמרת, כמו שאתה רצית לדחות ולהגיד, שמדובר בשעמד ולדחות את ההוכחה שלי, שמתנת שכיב מראה במקצת, שחזרה במקצת, אתה וחזרה בהכל. אתה רצית להגיד שחזרה במקצת היא לא חזרה מהכל, אם את חזרה במקצת לא וחזרה בכולה, נהווה כמחלק, זה כמו אדם שמחלק את נכסיו, כן? ולחד מנה, כמו אדם שמחלק את נכסיו עכשיו, נכון? כי כשהוא חוזר בו, חוזר בו רק מהמקצת, ואת השאר הוא משאיר לראשון. זה כמו מה שאמרנו למחלק, שדינו, שהכל זה מתנת שכיב מראה, הוא לחד מניו, כלומר לתרוויו לא להקני. זה מה ששאלתם מהסיפה, למה השני אנחנו אומרים שהוא קנה? גם השני הוא לא קנה. כי זה, למה? כי השני מתנת שכיב מראה בכולה, נכון? וצריך לך, ויכול, ואם עמד חוזר, אז למה כתוב שהוא קנה? לכן בהכרח, לא, אתה לא יכול לצאת מזה. את הרישה, בין אם תעמיד את הרישה בשמת, בין אם תעמיד את הרישה בשעמד, אתה מוכרח להסיק ממנה שחזרה במקצת וחזרה בכולה. רק ככה אתה יכול להסביר את הרישה. ולכן מסיקה הגמרא והלכתה, חזרה במקצת וחזרה בכולה. כאשר נתן שחית, נתן שחירה בהכל. ואחר כך הוא חזר בו במקצת, אז הוא חזר בו מהכל, מכל מה שהוא נתן לראשון, ומילא המתנה השנייה היא מתנת שחירה במקצת. אז ורישה משכחת לה בין בשמת בין בשעמד. את הרישה אנחנו יכולים להעמיד בין, אתה יכול להעמיד אותה גם במקרה שהוא מת וגם במקרה שהוא עמד, שהשני קנה והראשון לא קנה. סייפה לא משכחת לה, סייפה שאומרת שהראשון, סייפה שאומרת ראשון קנה והשני לא קנה, אז סייפה לא משכחת לה אלא בשעמד, כמו שהוכיחה הגמרא קודם, שאת הסיפה חייבים להעמיד דווקא בשעמד ולא בשמת. אומרת הגמרא, איבאי אלוהו, הקדיש כל נכסיו ועמד. כן, זה ספקות נוספים בעניין שכיב מרע. עד עכשיו אנחנו מדברים על שכיב מרע, מתנת שכיב מרע. אבל מה קורה כשאדם לא נתן במתנה לאחר, אלא הוא הקדיש את כל נכסיו. שכיב מרע שהקדיש כל נכסיו ובסוף החלים. האם אנחנו גם אומרים אין אומדנה ש... הרי כל הדין של ימד חוזר, ראינו את זה בדף קוף ממה ועמוד בית, שזה בנוי על אומדנה, שהוא לא נתן אלא אם כן ימות, אבל ודאי הוא לא נותן את נכסיו לאנשים אחרים אם הוא יחיה. אז מה קורה אם הוא הקדיש? הקדיש כל נכסיו ועמד, מה? הוא מיימרין על כל לגבי הקדש, גמר ומקני, כשאדם נותן להקדש, אז זה יותר חמור ממתנת הדיוט, ואדם גומר ומקדיש בלב שלם, בין יחיה ובין ימות. עוד אילמה, כל לגבי נפשי, לא גמר ומקני. כן, כיוון שזה נכסים שלו, והוא יישאר בלי נכסים, אז הוא לא גמר ומקני. הפקיר כל נכסיו מהו, מיימרינן, כן, גם כאן, הפקיר כל נכסיו. מהו, מיימרינן כיוון דאף לעניים כעשירים, זאת אומרת, הוא לא בעצם לא היה אכפת לו למי לתת, כן? אז מה, אז רואים שלא אכפת לו כנראה בכלל מהנכסים. אז לכן אנחנו אומרים גמר ומקנה, תסתכלו, אומר הרשב"ם, הפקיר כל נכסיו שש שורות מלמטה, מלמה כוונתו דשמיים, ואקני לגמרי לכל מי שיבוא ויזכר, או לא. זה דרך אחת. אינמי, כיוון דפקיר ממונו, הוציאו מדעתו לגמרי, ואינו חפץ בחזרתו, שאינו רוצה ליהנות ממנו עוד. ואם כן, זה ספק אחד, זה שתי הדרכים שמסביר רשמת הספק הזה. עוד אין מה, הצד השני, בדיוק כמו הקדש, כל לגבי נפשי לא גמר ומקני. חילה כל נכסיו לעניים מי. ואמרים, הצדקה, ודאי מגמר גמר ומקני. צדקה, אדם עושה את זה בלב שלם. עוד אין מה, כל לגבי נפשי לא גמר ומקני. אומרת הגמרא תיקו, כן, הגמרא על כל הדברים האלה סלקו בתיקו. אמר רב ששת, כאן אנחנו מדלגים, מה? מה זה? כן, הפקיר את זה לכולם. עניים זה דומה במובן מסוים להקדש, כך מסביר רשב"ם. חלק הנאמר הוא מילה מיד עניים כיד ההקדש, ואם עמד אינו חוזר. או לא, כלומר, זה בערך של אם תמצא לומר, אם תמצא לומר שבהקדש הוא לא חוזר, מה הדין בעניים? אמר רב ששת, עכשיו פה הלשון, הרי אמרנו ששכיב מרע, דבריו ככתובים הלכים סורין, ולא צריך קניין, אבל השאלה מה, איך צריך להיות הלשון של המתנה שלו? אמר רב ששת, ייטול ויזכה, ויחזיק ויקנה, כולם לשון מתנאי, כמו כשאדם נתן נתן שכיב מרע, בין אם הוא אמר, יזכה פלוני בנכסה, ייטול פלוני בנכסה, יחזיק, כולם לשון מתנה וקנה, זה הכל לשון מתנה. מה זה בעל האפוקה? לבעל האפוקה, תסתכלו ברשב"ם, לאפוקה שהוא אומר ידור בבית זה, שאז לא אמר כלום. לא מספיק ל... כן, מה?
ראינו את ידור.
את ידור ראינו, כן. אז רק הוא אומר, זה בעל האפוקה, דברים כאלה. צריך להגיד לשונות של לשון מתנה גמורה. זה לשונות שאין בהם ממש. אבל כל הלשונות האלה הם לשונות שיש בהם מתנה גמורה. זה מה שרב ששת מחדש. הלשונות האלה אין בהם ספק. הם לשונות של מתנה. לא, לאפוקי אני לא אתכוון להגיד שזה החידוש הוא רק לאפוקי. החידוש של הלשונות האלה הם לשון מתנה. אם לא הייתי אומר, אז הייתי חושב שאולי דווקא לשון ייתן, אולי ליטול זה לא מספיק לשון שיש בה ממש, אז הוא מחדש לך שכל הלשונות האלה הם כן לשונות מתנה. ומתנית התנה אף יחסין ועירת. גם יחסין ועירת זה לשונות של ירושה. זאת אומרת, הגמרא, אבל הלשונות האלה של יחסין ועירת, דראוי ליורשו, רבי יוחנן ברוקאי, כלומר, ליבא דרבי יוחנן ברוקאי שסובר שבאדם שראוי ליורשו יכול לחלק נכסיו על פיו. אז גם, כן, אז לפי רבי יוחנן ברוקאי, אז שכימרא שאמר את זה, אז זה, אז, אז, אז יש לדין שמתנת שכימרא. איבא אלוהו, יהנה בהן מהו. כלומר, הוא לא אמר ייתן, אמר את הלשון יהנה. אז מהו? דנבה הווה כולו מתנה כמה, הוא היה מתכוון להגיד את זה בלשון מתנה, עוד אין מה, ליתן המילאי ומידי כאמר, יהנה משהו, אבל לא שהוא נותן לו את הכל במתנה. יראה בהן מהו, יעמוד בהן מהו, יישען בהן מהו, כל הלשונות האלה זה לשונות שלפעמים אנשים משתמשים בהן גם, אבל השאלה אם זה לשונות של מתנה גמורה, שהוא אומר, יישען, כלומר שהוא עומד כל השאלות האלה ונותן את כל הנכסים, האם זה נקרא שהוא נתן אותם, ואז יש את דין שמתנת שכימרא, או שלא, עומד הגמרא, תיקו, עד כאן.